שלום לכם, ערב טוב ישראל, צהריים טובים מניו יורק, השיעור השבועי, כל הפסיכולוגים והמומחים אומרים שהדבר שהכי חשוב לעשות זה לשמור על השגרה, זו המלחמה שלנו בקורונה, לשמור על איזושהי שגרה, אז אנחנו מנסים לתרום את חלקנו למאמץ, לשמור על השגרה שלנו, פרשת השבוע, הדופק השבועי שלנו, והשיעור הזה שהיה בעבר בירושלים ונמסר בעבר בניו יורק, והפעם הוא נמסר בפורמט מאוד מאוד אינטימי, פחות או יותר זה אני לבד פה, בלי קהל, קצת מוזר, האמת שיש קהל, בעלי ידידיה וחמשת הילדים, הם מעבר לדלת, אני מקווה שזה יישאר ככה לאורך כל השיעור הזה. אנחנו נדבר הרבה על הקורונה, נדבר הרבה על ספר ויקרא, כבר שמעתי כל מיני משחקי מילים כאלה, על הספר שמתחילים השבוע לקרוא, על ויקרא, אבל אנחנו ננסה ללמוד ממנו כללים שיכולים להועיל לנו, כמה תודות קצרות לארגון המזרחי, אנחנו בשליחות תנועת המזרחי בניו יורק, ל-YU, הישיבה יוניברסיטי, לקרן דניאלי שבנדיבותה השידור הזה משודר אליכם בפייסבוק, ביוטיוב, בעוד מקומות, וליהודה גרובייס בהופעת אורח, הוא אחראי על השידור, מתפעל את זה מהסגר בישראל, יחד עם הבת שלו, עם דיני גרובייס, תודה להם. לבקשתכם, נקדיש את השיעור לעילוי נשמת, אליהו בן גליה, אברהם בן חוטה, יהושע בן אברהם, שמואל אהרון בן יהושע, חיים לי בזריאל, שרה בת ישעיהו וידידיה בן תמר רחל, וכן לרפואת שחר בן מוריה, יעקב בן מסעודה, יצחק בן ביבי וניר רפאל בן רחל ברכה. ויקרא, הספר שאנחנו מתחילים, רק בשבת אמרנו חזק חזק ונתחזק, סוף ספר שמות, רובנו אמרנו את זה נדמה לי בסלון הבית, או באיזה חדר משפחה, לא בבתי הכנסת, אבל ויקרא שאנחנו מתחילים עכשיו, הוא ספר סנדוויץ' בעצם, כמו ילד סנדוויץ' ככה באמצע, בין בראשית ושמות מצד אחד, לבין במדבר ודברים מהצד השני. רובו ככולו עוסק בקורבנות, בעבודה הקדושה של התומעה והתארה, בדינים האלה, גם הפרשה שלנו עוסקת בקורבנות, אבל בתחילתה היא מלמדת אותנו איך בכלל ניגשים לנושא הקורבנות, איך ניגשים לכל נושא שרוצים ללמוד, איך ניגשים למצוות, איך ניגשים לערכים, איך מחנכים. ונדמה לי שזו השאלה הכי דחופה כרגע, כולנו בסוג של בית ספר. כל מערכת החינוך שובטת, אבל זה מצחיק, מעולם לא היינו כל כך בתוך סדנה לימודית, בתוך בית ספר. אז נכון שאין ממעונות ועד ישיבות דרך אוניברסיטאות, הכל סגור ומסוגר, אבל אנחנו בבית הספר של החיים, אנחנו ילדינו, סבא וסבתא שלנו, כל הסובבים אותנו, לומדים ללא הפסקה. אז איך לומדים? מה העקרונות החשובים? מחומש ויקרא אל החיים שלנו, הדי מטורפים ודי מבולבלים והפוכים כרגע. בואו נתחיל. העיקרון הראשון הוא לשון חיבה. איזה מילים יפות, רק לשמוע אותם זה מרגיע, בעיצומו של שבוע די פסיכי כזה. לשון חיבה, עיקרון חינוכי ראשון, שספר ויקרא מלמד אותנו. בואו נראה קודם כל איך הספר הזה מתחיל, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, מאוהל מועד למור. ככה מתחילים כל ההוראות, כל הדינים שעוסקים בקורבנות. וכרגיל אנחנו שואלים, לא אנחנו, רשי, שואלים שאלות קשות על עצם הניסוח. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו. למה לא לומר את זה אחרת? שהשם פשוט מדבר אל משה. לא. הוא קודם כל קרא לו. הוא אמר משה, הוא התייחס אליו כאל אישיות, ואז הוא התחיל לדבר אליו ולתת רשימה ארוכה ומפורטת של מצוות, של דברים שצריך לעשות. אלוקים קודם כל קורא לו. רשי עוד רבים, אבל רשי גם מתעכב על הניסוח המיוחד הזה ואומר כך, מה זה ויקרא אל משה וידבר השם אליו? לכל דיברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה קריאה לשון חיבה. ספר ויקרא עוד יהיה מלא באמירות, ציוויים ודיברות, אבל קודם כל לשון חיבה. קודם כל אנחנו פונים אל האדם שמולנו, רואים אותו כאדם, לקרוא לו בשמו, משה, לתת לו מקום בעולם הזה, לתת לו כבוד והערכה, רספקט, הכרה, יחס קרוב, יחס חיובי, יחס טוב, ואז ורק אז מגיע הדיבור. הדברים נכנסים ללב, יש להם יותר סיכוי להשפיע, יותר סיכוי להישמע. אני רוצה לחזור על המשפט הזה וכל אחד יחשוב על הקרובים והסובבים אותו בשבוע הזה. אם זה אנשים שבמסגרת משפחתית מצומצמת או גדולה, החל מהערב, הרי אסור אפילו 100 מטרים להתרחק מהבית, הסגר הולך ומחמיר. בואו ננסה בתוך הבית שלנו את המשפט הזה להתבונן רגע מסביב וליישם. שימו לב, לכל דיברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה קריאה לשון חיבה. מה שטוב לקדוש ברוך הוא ולמשה רבנו בכבודו ובעצמו, טוב לנו ולילדינו בסלון ובמטבח. ובדיוק השבוע קיבלתי שאני נזיפה, שמתי לב שהתחלתי, היום תמיד הרי מתחיל מהאמצע, הבית הפוך, הילדים הפוכים, ההורים הפוכים, זה בסדר, זה הכל לגיטימי כרגע, כמעט הכל לגיטימי, כמעט הכל מובן. אז באתי לאחד הילדים, והוא אמר לי, אמא, למה להתחיל בפקודות? אני הייתי בדיוק באמצע הכנת השיעור הזה, על איך לכל דיבור צריכה להקדים לשון חיבה. בואו ניקח את הכלל הזה, ולפני שאנחנו מורידים פקודות, וכמה פקודות אנחנו מורידים בימים האלה לשון חיבה. לילדינו, לבני הזוג שלנו, להורים שלנו, אפילו לעצמנו, לפני שאנחנו ככה מקסחים את עצמנו באיזה חשבון נפש של כמה אנחנו לא בסדר וטועים ומבזבזים את הזמן הזה, להתחיל בלשון חיבה. נדמה לי בכלל שאנחנו צריכים להתחיל בתפיחה על השכם, בסוג של חיבוק בתקופה הזו, לכל אחד, לכולנו. אני חושבת שלכל אחד מגיע בתקופה הזו, קודם כל, כל הכבוד. לא משנה מי הוא, לא משנה מה בדיוק עושה עכשיו. כמובן, רופאים ורופאות, אחים ואחיות, נהגי מוניות, מוכרים בחנויות, מי לא, מי לא. אבל כולנו, לא משנה מי אתה ומה אתה, נדמה לי שמגיע איזה כל הכבוד קולקטיבי, אם אפשר היה פיזית לבוא ולטפוח על השכם, זה יותר טוב, אבל נסתפק בלעשות את זה וירטואלית. אוקיי, זה העיקרון הראשון, הרבי מלובביץ' לומד כאן דבר גדול מאוד, בואו נקשיב למילים שלו ושוב ניישם אל החיים שלנו. הוא אומר כך, והחי ייתן אל ליבו. כן, אדם חי זה אדם שמנסה להשתפר כל הזמן, החי צריך לתת אל ליבו. שימו לב, אם בנוגע לדיבור השם עם משה, הנבחר מכל אדם, שהשם מדבר איתו פנים אל פנים, ושכינה מדברת מגרונו, זה הרמה של משה, כן? קדמה קריאה לדיבור, על אחת כמה וכמה, בנוגע לכל אחד מישראל שמדבר עם חברו. צריכים להקדים קריאה, לשון חיבה, כאשר מדברים זה עם זה. וגם כשצריכים לדבר דברים קשים, לקיים את הציווי, הוכח, תוכח את עמיתך, לפעמים צריך להוכח את עמיתך, יש להקדים קריאה ולשון חיבה. זה נשמע בנאלי, תסתכלו על המעגל המשפחתי, תסתכלו על השיח הציבורי מסביב, בעיקר בשבוע האחרון, פוליטיקאים, מפלגות, מגזרים, בכלל לא מדברים אחד עם השני, מדברים אחד אל השני או על השני, כן, או יותר נכון, מתחילים בללכלך על השני. כמה אנחנו צריכים לשון חיבה? תחשוב שאני אני חולקת לחלוטין על הרבה מהאידיאולוגיות בחברה הישראלית, אבל אני קודם כל צריכה לראות את האדם שמולי, ומתוך כך להגיד לו את מה שאני רוצה להגיד לו. אבל זה באמת בעצם העיקרון המופלא של ספר ויקרא תמיד, בפרט בימי הקורונה הבאים עלינו, בעזרת השם לטובה, אבל כרגע זה לרעה, וכרגע אנחנו במצב משבר, לשון חיבה כתרופה ראשונה. אנחנו ממשיכים. אמרנו, עוד אין תרופה לקורונה, אבל חזל מציעים לנו כמה וכמה תרופות, או לפחות משככי כאבים, כדי להשתפר. העיקרון השני נקרא רווח להתבונן. זה עיקרון עתיק שפרשננו שמים לב אליו. אלוקים מדבר למשה, אבל יש הפסקות בין הדיבורים. יש הפסקות, כל פעם זו פרשה חדשה, כל פעם זו הפוגה, ושוב אנחנו לומדים עיקרון גדול מאוד לגבינו. למה הקדוש ברוך הוא לא מדבר אל משה בבת אחת? למה הוא לא מדבר אליו ברצף? למה הוא מפסיק? לאורך התורה יש פרשות פתוחות וסגורות, התורה הרי מחולקת לפרשות שונות. רגע, יש לי פה טכנאי חובב את ידיעה, שמנסה לשפר את הפריים תוך כדי, אז אתה אמור לשמור על הילדים. זה בסדר? הנה רגע, מסדר את המחשב. הכל טוב? מצוין? בסדר? מאשרים? גרובייס מאשר בישראל? אפשר להמשיך? אנחנו ממשיכים. אל תהיה, אתה יכול לבוא לפה בכיף, תרגיש בנוח. כולה, הופה. אוקיי, אנחנו ברווח להתבונן. תשמעו, אומרים לנו חזל, אומר לנו רשי, ומה היו הפסקות משמשות? למה צריך הפסקות בין דיבור לדיבור? ליתן רווח למשה להתבונן, בין פרשה לפרשה ובין עניין לעניין, קל וחומר להדיות, הלומד מן ההדיות. בואו נפצח, יש פה סוד גדול, ביטוי מופלא, רווח להתבונן, איזה צמד מילים יפה. אתה כבר קראת לאדם בקריאה של חיבה, התחלנו בלשון חיבה, נכון? למדנו. עכשיו אתה מדבר אליו את מה שאתה כבר רוצה להגיד. איך אתה מדבר? אל תציף אותו, אל תבוא ברשימת מטלות בלתי נגמרת. אני נזכרת לפעמים בלוחות היפים שפורסמו ברשתות החברתיות, לוחות הזמנים של כל האימהות המשקיעניות לפני שבוע. מאוד מעניין אותי, איך נראה הלוז האמיתי של הילדים שלהם כעת, כעבור שבוע, אני מוכנה להתערב, שהרבה פחות מרשים ממה שהאימא הורידה על הילדים שלה, 20 דקות סידרתם מטבח, 20 דקות לימוד, 20 דקות לא יודעת מה, לשמור על האח הקטן, 20 דקות לסדר סלון, יש לי הרגשה שזה לא בדיוק עובד בשבוע השני, רווח להתבונן, אנחנו לא צריכים להציף, אנחנו לא צריכים להעמיס, אנחנו לא צריכים לדחוס, בין דבר לדבר צריכה לבוא הפוגה. אני יכולה להגיד לכם, כוורקוליסטית, קורקוליסטי די מאובחנת, יש לנו פה ביטוי בבית, תמיד ידידיה אומר לי, שאני מדליקה סיגריה מסיגריה, כמובן מטאפורי, ברוך השם לא נוגעים פה בסיגריות בבית, אבל להדליק סיגריה מסיגריה זה אומר שאין רווח להתבונן, גמרנו משהו, גמרנו תוכנית לגלי צהל, לא צריך לעבור מיד לטור או לחלק היומי או לוואטסאפ הבא, רווח להתבונן, בין דבר לדבר, לשמור על איזושהי יכולת להפנים, לעכל, לקלוט, לשים לב, לשים לב מה אמרנו, מה עשינו, יש ערך מאוד מאוד גדול בהפוגות האלה, בהרפיה, החיים טסים, או יותר נכון, לפני הקורונה, החיים טסו, עכשיו אני כבר, עכשיו באמת באמת קיבלנו האטה מאוד מאוד גדולה, אבל אנחנו באור החיים האינטנסיבי שלנו, צריכים איזושהי הפוגה, ושימו לב לדבר המדהים שחזל קובעים פה, קל וחומר להדיות הלומד מן ההדיות, הדיות זה לא אידיות, אבל זה הדיות, זה אנשים כמונו, זה אנשים פשוטים, אם משה רבנו והקדוש ברוך הוא, בשיח ביניהם לוקחים רווח להתבונן, מה נגיד אנחנו הפשוטים והקטנים, קל וחומר שאנחנו חייבים רווח להתבונן, אני חושבת שאנחנו מקבלים חתיכת רווח להתבונן בימים האלה, אני עוברת על הלוזים לפעמים של חולי הקורונה, אתם בטח גם מכורים לפורמט הזה, זה מאוד מעניין, אתה גם לומד על מגזרים שונים בחברה הישראלית, בכמה מסעדות בן אדם יכול להיות ביום, או להבדיל, בכמה בתי כנסת בן אדם יכול להיות ביום, ובכמה חנויות אישה יכולה להיות ביום, תעברו על הלוזים, זה מאוד משעשע, זה יכול להפיג לכם קצת את השיימום, אבל אני רואה אינטנסיביות, בעצם אנשים שלא נחים לרגע, הם בחמש ערים, הם בשלוש טיסות, טוב, אפשר לחשוב מי שמדברת, גם אני, עד לא מזמן חייתי אורח חיים כזה, אורח חיים שאין בו זמן של רווח להתבונן. ואנשים מקבלים על עצמם המון המון קבלות בתקופה האחרונה. אני שמה לב, המון המון חברים ובני משפחה שלנו אומרים, אחרי הקורונה, זה כמו אחרי החגים כזה, אחרי הקורונה הפנמתי שכך וכך. אחרי הקורונה אני מבטיח שזה, אני בטוח לא נחזור, בטח שמעתי אנשים אומרים, לא נחזור לחתונות של 500 איש. כל כך נעים, בסדר, לא 10 אנשים, אבל 50 איש. נו, אני רוצה לראות שיהיה מותר לעשות חתונות גדולות, ועדיין נצטמצם. הלוואי שבאמת נפנים את הרווח להתבונן, כי קיבלנו, לא רווח להתבונן, חיים שלמים להתבונן, קיבלנו חיים שלמים של התבוננות. אז קודם כל, זה מין מה שנקרא תשובת המשקל. זה קצת איזון מאוד 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 אקסטרים, מאוד מאוד אינטנסיבי לצד השני. בואו נראה מישהו ששנים לפני הקורונה, קרא לנו להפיק את הלקחים האלה, הרב שלמה וולבה, ברמה האישית, דמות שהשפיעה עליי הרבה, מחנך, איש תנועת המוסר, עולם הישיבות, שהגיע מאירופה לארץ ישראל, ולפני הרבה מאוד שנים טען, שהאדם הזר ביותר לנו, הוא לא איזה סיני או יפני, הוא אנחנו. זו האישיות שהכי לא מוכרת לנו באמת, אישיות הכי זרה, שאנחנו הכי לא בקשר איתה, והוא קרא לנו להיות יותר בקשר עם עצמנו, להכיר את עצמנו, והנה, פסקה אחת שלו, מתוך ספר המפורסם שלו, שנקרא עלי שור, פסקה בה הוא באמת קורא לנו לנצל את הימים האלה לברכה, לרווח להתבונן. וכך הוא אומר, אם יש לאדם גילוי בעצמו, גדול גילוי זה מגילוי אליהו. גילוי אליהו, אנחנו לא מקובלים, אבל זה באמת שמתגלה לך איזה משהו נבואי, אלוקי, כן? קטונו, אבל אם אדם מגלה את עצמו, זה יותר מאשר גילוי אליהו. הוא ממשיך ואומר, כמה קשה להגיע לאיזה גילוי של אמת על עצמו. גם את התנאי הראשון לכל התבוננות בעצמנו, קשה לקיים, אומר רב וולבה, ומהו התנאי הראשון הזה? שעה של התבודדות. הרי רוב בני האדם בורחים מהבדידות, וכאשר פעם המצב כופה עליהם שעה כזו, הם מרגישים שעמום. כן, העולם בחוץ מעניין, אנחנו משעממים את עצמנו. והוא אומר, זאת נדע, המשתעמם בשעה של בדידות, הוא לגמרי רחוק מעצמו, מן ההכרח להתלמד בהתבוננות בעצמנו. אז הוא אמר זאת לתלמידיו לפני עשרות שנים, אנחנו קיבלנו את השיעור הזה במלא, מתנה חינם, כדאי לקחת אותו, ההכרח הזה להכיר יותר, לא להשתעמם מהאישיות של עצמנו. במובן מסוים, הפסוק הראשון של ספר ויקרא אומר לנו את זה, אבל בעצם, גם הפסוק האחרון של ספר שמות, אמר את אותו דבר, קצת מדלגים על זה בתוך החזק, חזק ונתחזק, לא שמים לב, בעיקרון נורא מרגש בסוף ספר שמות, חנן פורט אמר שזה הפסוק המרגש של ספר שמות, הפסוק האחרון שקראנו בשבת שעברה, פרשת פקודי, כי ענן השם על המשכן יומם, ואש תהיה לילה בו, לעיני כל בית ישראל, בכל מסיהם, כלומר, ככה ספר שמות מסתיים בזה שהמשכן מוקם והענה נמצא עליו, ואז רשי מסביר, בכל מסעיהם, בכל מסע שהיו נוסעים, היו הענן, הענן היה שוכן במקום אשר יחנו שם. ופה המילים המדהימות, מקום חנייתם, אף הוא קרוי מסע. מסע זה לא רק שאתה מתקדם במרחב הפיזי, מסע זה גם כשאתה עוצר וחונה, ומתקדם במרחבים אחרים של החיים. זה פסוק שבעצם אומר איך השכינה תמיד איתנו, אבל לא רק בנסיעות. מקום חנייתם, אף הוא קרוי מסע. גם החניות של חיינו, ואנחנו עכשיו בחתיכת חנייה, היא הכרחית, יש בה ערך, יש בה משמעות, והשכינה, הענן, ממשיך ללוות אותנו גם כאן. נרחיב עוד קצת על הרווח להתבונן שקיבלנו. יש תמונה שלא עוזבת אותי. הייתי בארגנטינה לפני כבר יותר משנה, במסע הרצאות, וצילמתי שם רשת חנויות, שאני לא יודעת אם קיימת מחוץ לארגנטינה, אבל צילמתי חנות שקוראים לה, שימו לב, Open 25 Hours, פתוח 25 שעות. נורא סקרן אותי, כאילו, מה הקטע? איזה חנות פתוחה 25 שעות? בסדר, אנחנו רגילים למרוץ של ה-24/7, אמור להיות 24/6, כן, בגלל שבת, אבל כולנו רגילים למרוץ של ה-24, מה הקטע? כאילו, איזה חנות פתוחה 25 שעות? שאלתי אותם, בארגנטינה הרמה של האנגלית היא על הפנים, לפחות איך שאני התרשמתי מהמוכרים, והם בעצם ניסו להסביר לי שהשם, הוא אומר, אנחנו תמיד נהיה שם בשבילך, תמיד יעילים, תמיד פתוחים, יום ולילה, ימי חופש, חגים. הם אמרו לי שגם בחגים של ארגנטינה, חגים לאומיים או דתיים, אני לא יודעת, הם פתוחים. זה כאילו רשת שהיא כאילו תמיד שם. חשבתי שיש בזה משהו קצת מטריס, אופן 25 שעות, משהו קצת מגדל בבל. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן 24 שעות. איך אתה אומר שאתה פתוח 25? משהו שהוא כאילו מאוד משקף את רוח התקופה של יותר ויותר, יותר ממה שבעצם אפשר. ונזכרתי בחנות הזו, שאני בטוחה שסגורה, אני מקווה ובטוחה שסגורה עכשיו, והיא לא open בכלל, היא open 0, 0 hours ביום. וזה חלק שוב מהקפה הזאת שכולנו חוטפים, של תרבות הצריכה, של המהירות, של הכל צריך להיות תמיד בלתי פוסק, אין חנייה ואין רווח להתבונן, ובמובן מסוים זה המאבק התרבותי של כולנו. ונשלחנו עכשיו לעשות שיעורי בית. ראיתי כמה תמונות וכמה פוסטים שאני רוצה לשתף בדיוק בהקשר הזה. הראשון הוא דברים שכתב תושב לוד, בן ציון מאיר ליוש, שכתב בצורה, אני חושבת, אפילו ככה נוסטלגית, על כך שהשבוע בפעם הראשונה הוא שמע ציפורים ושמע רוח. את ציוץ הציפורים ואת יבשת הרוח הוא שמע בפעם הראשונה. למה? כי הוא שכן של נטבג, שנמל התעופה בן גוריון, ושם אין רווח להתבונן, אין רווח להקשיב, להאזין, והוא בעיקר שומע רעשים של מטוסים, נחיתות והמראות בלתי פוסקות. והנה בחסות הקורונה הרבה מאוד אנשים שומעים שוב את הציפורים מצייצות, ושוב את יבשת הרוח. האם נזכור? מצד שני אנחנו מקבלים זמן רווח להתבונן, להעריך את המשפחה, להעריך את היש. האין הוא גדול, החלל, הוואקום הוא עצום. קלות שמתחתנות והיקרים שלהם לא נמצאים איתם. געגועים בין מבודדים לבין מי שלא, בין אנשים שלא מסוגלים לשמור על הדברים שלהם הם קדושים ויקרים, אבל אפילו ברמה הכי קטנה, ילדים שלי שאלו אותי, נו, מתי הולכים לקנות סמלה לליל הסדר? אין לי מושג. גם כשאתה מזמין אונליין, אני כבר לא חושבת שזה יכול להגיע עד לליל הסדר. אמזון פה בקריסה בארצות הברית, לא בקריסה, אבל מה שלא דחוף לא מגיע, ואנחנו כל אחד והמצוקות שלו, ולא לזלזל. למישהו זה נשמע מגוחך, בסדר, החבר שלך זה מה שקדוש, זה מה שחשוב. אנחנו בעיקר לומדים להעריך מחדש את המשפחה, את הביחד האנושי, פשוט להיות ביחד, אני דמיינת את זה לפעמים, סתם להיות בחדר מלא אנשים, לדבר, לתת כיף, כאילו להיות ביחד. תראו את התמונה הזו של ילדה שאומרת שלום לסבתא שלה, שבת שלום השבוע בישראל, תמונה שאני חושבת שווה 1,000 מילים, הרבה יותר מ-1,000 מילים, ככה מכבדים את סבא וסבתא. בלי חיבוק, מאוד ריגש אותי התמונה הזו, של להגיד מלמטה שלום, בלי מגע, אבל כן עם ראייה פיזית, לפחות לראות, כן, לראותם בלבד, גם בזה יש ערך גדול. וזו תמונה, תמונה שנעבור אליה עכשיו, תמונה הזו כבשה לבבות וריגשה רבים ביום שישי האחרון. מרים פרץ מפרסמת את שולחן השבת שלה, וכותבת שבת שלום, וזהו, כערה צלחת עם סכום, וגביע, ובקבוק יין, והיא, כי היא עברה את גיל 60. והיא סבתא, והיא לא יכולה להיפגש לא עם הילדים ולא עם הנכדים, ולשמור על המשפחה, ככה הסבירה השבוע, זה להיפרד ממנה. אני חושבת שיש בזה גם דוגמה גדולה מאוד לכולנו, לסבים וסבתות שנשארים לבד, ומירי היא גם אלמנה, איבדה את שני בניה, אוריאל ואלירז, בשירות הצבאי, וגם התאלמנה מבעלה, וזה שולחן השבת שלה. והיא אומרת לנו שבת שלום, ושוב, היא מודל גם בזה, באיך צריך לשמור על הכללים כרגע, והיא התראינה וסיפרה, שכדי לחגוג שוב עם 30, 40 חברים ואורחים ונכדים, היא חייבת עכשיו להתנהג ככה, והיא הצליחה למצוא את המתוק בתוך המר. זה תפקיד שלנו עכשיו להפוך מר למתוק. אז היא אמרה שפעם ראשונה בחיים, היא בשלה מה שהיא רוצה. תמיד היא מבשלת לנכדים. היא אומרת, משפחה מרוקאית, אף אחד לא אוהב קינוע חוץ ממני. אני מבשלת קינוע. היא חשפתה מה זה. אז היא עשתה לעצמה מלא מלא קינוע, ונהנתה בשבת שלום המבודדת הזו שהייתה לה. אני רוצה להמשיך, אבל נתעכב עוד רגע על שתי הנקודות האלה, כי אני מרגישה שלחלק מהאוכלוסייה, הרווח להתבונן הוא מאוד חזק עכשיו, וחלק אומרים לי, מה? אני, 5 ילדים מטפסים עליי, או יש כאלה שגם 10 ילדים מטפסים עליי, אני ובעלי לא יודעים איך נגמור את החודש, מצוקה כלכלית כרגע, זה לא דבר שאפשר לזלזל בו. איזה רווח להתבונן? הלוואי שהיה לי רווח להתבונן. ואני מרגישה שחלק אחר באוכלוסייה אומר לעצמו, מה היא מדברת על לשון חיבה, על זה שיש אומץ, אנחנו רווקים, אנחנו לבד, אני מכירה כל כך הרבה אנשים שהיו מתים שעכשיו איזה ילד ינג'ז להם, והם צריכים לפנות אליו בלשון חיבה. זה מעצים, הרבה בעיות שיש לנו בחיים או מצוקות, התקופה הזו מעצימה, תוך המשפחה, מחוץ למשפחה, גירושים, אלמנים, אני לא רוצה לדבר על כל מיני סטטוסים, כולנו במתמודדות. ודפנה ליאל, הכתבת הפוליטית, אני חושבת שהניתוח הפוליטי הכי חד שלה השבוע, היה המשפט הזה שהיא עלתה לרשתות, אין יותר ימין ושמאל, רק למי יש ילדים קטנים ולמי אין בהסגר. נראה לי שהמדינה התחלקה מחדש למי שצריך לפעול כמו איזה גן ובית ספר ולא יודעת מה, והפעלה וקייטנה ולנקות לפסח תוך כדי, או לא. חושבת שזאת חלוקה חדשה יפה של המדינה, אולי אפשר גם לעשות ממשלת אחדות בין שני המגזרים החדשים האלה. אבל באמת יש לי הרגשה שלשון חיבה זה קצת יותר למשפחות הצפופות, רווח להתבונן זה קצת יותר למי שפחות, ואולי גם כל אחד היה רוצה קצת להפך בתקופה הזו. אוקיי, אנחנו ממשיכים אל הערך השלישי, אל הנקודה השלישית שספר ויקרא מלמד אותנו, וגם זה משהו שביטוי מאוד מפורסם במורשתנו, יבואו תיאורים והתעסקו בתארות. מקובל להתחיל את הלימוד בספר ויקרא, את הלימוד בתורה בספר ויקרא. מקובל שילדים מתחילים מויקרא, לא מתחילים מבראשית. כלומר, ילד, מכירים את התיאורים הקלאסיים של ילד שמגיע לחיידר, לתלמוד התורה, ילד חלק כעטוף בתלית, כל מיני תיאורים קסומים כאלה, שנלקח לראשונה והוא מלקק אותיות של דבש, ואז הוא מתחיל ללמוד. מה הוא מתחיל ללמוד? מה הפסוק הראשון שאומרים לו? ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, מאוהל מועד לאמור. מה שאמרנו עכשיו? פתיחת ספר ויקרא. זה הבסיס, זו ההתחלה. ככה ילד יהודי מתחיל את מורשתו בחיידר כבר הרבה, הרבה מאוד שנים. למה? למה להתחיל ככה? אומרים לנו חז"ל וקובעים קביעה נהדרת. מפני מה מתחילים לתינוקות מתורת כהנים? תורת כהנים זה השם של ספר ויקרא. אז בוא נגיד, מפני מה מתחילים לתינוקות מספר ויקרא? יתחילו להם בראשית. הרבה יותר טבעי להתחיל מבריאת העולם, סיפורים, זה קצת יותר תופס את המוח של הילד מקורבנות. אלא אמר הקדוש ברוך הוא, הועיל וקורבנות תאורים, והתינוקות תאורים, יבואו תאורים והתעסקו בתאורים. כך קובע המדרש. התארה של הילדים והתארה של הקורבנות, ככה צריך להתחיל את העולם. אני חושבת שהמשפט הזה אומר המון, יבואו תאורים והתעסקו בתאורים. אנחנו רוצים להטמיע בילד טהרה, תמימות. הילד הוא תמים וטהור. אנחנו לא רוצים לקלקל. אנחנו מתחילים איתו בדינים של טהרה, כי הבסיס צריך להיות בסיס של פשטות, אמיתיות, עדינות, תמימות, טהרה, קדושה. ככה אנחנו מתחילים עם הילדים שלנו. זו תקופה מאתגרת, קודם כל בתכנים שהילדים שלנו נחשפים אליהם. זו תקופה שמי שעוד אין לו סינון על האינטרנט, אני לא מאמינה שהורים נותנים לילדים גלישה חופשית, אמרתי בצחוק, אני יודעת כמה זה קורה, אני יודעת כמה זה פוגע בסופו של דבר גם בילד וגם בהורה, תקופה שבמיוחד אולי צריך לחשוב איך שומרים ביותר על הטהרה ועל הגבולות של הילדים, על מה כן ומה לא, ולא שולחים אותם למקום שבו בקליק אתה מגיע לגן עדן, ובקליק אתה מגיע לגיהנום, בלי שום פיקוח ובלי שום אחריות, יבואו תאורים ויתעסקו בתאורים, אם לא מתחילים בספר ויקרא, והילדים שלי ממש לא יושבים על ספר ויקרא כל היום, נראה לי שרובנו, בכל זאת לא להביא אותם, אם לא להביא אותם לטהרה, לא לטומאה, זה נדמה לי תקופה שבה מתעסקים המון בנושא הזה של סינון תכנים, של פילטר, אני יודעת שכאן בארצות הברית, אני מדברת מהבית בשכונה שלנו בניו יורק, אני יודעת כמה עכשיו היה לזה ביקוש, ביקוש גובר, אז קודם כל טהרה זה לדאוג מה לא, זה גם לדאוג מה כן, אנחנו בפעם הראשונה מכינים אותם לליל הסדר, איזה משפט מפחיד, לא הגננת, למרות שהגננות עושות ושולחות פעילויות, ותודה, תודה לכל המורים והמנהלים. באמת, אנחנו לפעמים מקבלים פה מיילים בשלוש בלילה מהבית ספר. מחר בבוקר יש שיעור וכולי. כל הכבוד, מישהו בשלוש בלילה חושב על החינוך של ילדי ישראל, ערב פסח, נהדר, תודה. ובכל זאת זה לא אותו דבר. בסוף הם לומדים השנה מאיתנו את פסח. אם זה את האגדה, ואם זה את הניקיונות, אם זה את האווירה, את הגישה, איך ניגשים לחג, את ההבדל בין עיקר לתפל, האם אבא ואמא כל היום בדאגות מהקורונה ומהחשבון בנק, או מתכננים לחג החירות, לגאולת מצרים, שיעורי בית עצומים שקיבלנו השנה, מאוד מאוד לא פשוטים. זה חלק מהחינוך, יבואו תיאורים, יתעסקו בתארות, השנה זה עלינו, אין מורה שתעבור איתם על כל ההלכות של האגדה. ואני חושבת שהתארה הזאת והתמימות קשורה לעוד משהו. אגב, ראיתי מדרש, שכחתי, מדרש מקסים, איך רבי עקיבא בגיל 40, הרי רבי עקיבא התחיל ללמוד א' ב', ממה הוא התחיל רבי עקיבא? מספר ויקרא. סתם תחשבו, זה מרגש ככה לדמיין את זה, רבי עקיבא כילד, ילד מברכאות בן 40, אבל ילד מבחינת הידע בחומר של הלימוד, הוא מתחיל ככה, כי ככה מתחילים. אז הוא ניגש בגיל 40 ומשהו, וגם מתחיל מהתהרה הזו של ספר ויקרא. השבוע חשבתי על זה מאוד הקשר. נפטר שלשום בגיל 80 ומשהו, השחקן ניקו ניטאי, שהוא עשה הרבה דברים בתחום הקולנוע והתיאטרון, אבל הוא שיחק בסדרה קשת ענן, ולהרבה אנשים זה, משם הם זוכרים אותו, זה ההישג המרכזי, ילדים שגדלו בשנות ה-80 וה-90, זוכרים פעם שהוא יצא, אז הבובות קשת ענן היו מתעוררות ומתחילות ללמד את הילדים מושגים במורשת ישראל, מושגים של מסורת. הם דיברו על ראש חודש, פרק שלם מוקדש לראש חודש, פרק שלם מוקדש לרחל אמנו, פרק שלם לתנועת החסידות, פרק שלם למשה רבנו, פרק שלם לרמב״ם, לאור החיים הקדוש, איך עוברים את השנים לסוכה כשרה, לאושפיזין ועוד ועוד, הבנתם את הראש? מעניין, לא פחדו אז מהדתה, זו לא הייתה תוכנית דתית, זו הייתה תוכנית ממלכתית לכלל המגזרים, וניקו ניטאי היה הכוכב שלה, ונזכרתי בו גם השבוע, יבואו תאורים והתעסקו בתארות, הדור שלי אומר תודה, תודה לקשת ענן, או שן קשת ענן, ככה צריך, ככה היו אומרים שם כשהבובות היו חוזרות לישון, וניקו ניטאי זכרו לברכה, באמת דור שלם מודה לו על החינוך הזה, החינוך היותר טהור ויותר פשוט, שקיבלנו ממנו, ואגב, הכל זמין ביוטיוב, ניסינו אתמול וראינו כמה דקות מהפרקים הקסומים והפשוטים האלה. אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שהתכנים האלה הם קשים. זה נורא יפה להגיד, אוקיי, הם מתחילים בתהרה. איזה תהרה? עוד רגע הם צריכים קורבן עולה וקורבן חטאת, קורבן מנחה, מה מקריבים? זה פה, מה זה פה? זה לא פשוט, תהרה. זה לא פה, דובונה אכפת לי, כן? אם כבר לדבר על התכנים של שנות ה-80. ובאמת, ספר ויקרא הוא לא ספר פשוט. בואו נראה את הפסוק השני שכל ילד לומד. אחרי הפסוק הראשון, הפסוק השני הוא, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, קורבנות. אנחנו מתחילים ספר שדורש קורבן, כי החיים דורשים קורבן, החיים דורשים הקרבה, הם לא תמיד קלים. כדי להגיע למשהו משמעותי, צריך להקריב. וזה המפגש הראשון של הילד עם עולם הלימוד. אנחנו לא מבטיחים לך רק ורדים ושושנים, אנחנו לא מתחילים בגן עדן, אנחנו מתחילים בקורבנות. ברור, אתה נכנס לעולם שהוא מתוק ומקסים, אבל הוא תובעני, צריך לשלם מחירים, צריך להקריב משלך, צריך לתת זמן ואנרגיה וכסף ומחשבה. ואיך הקורבן? אמרנו, כי יקריב מכם, הנה נראה שוב את הפסוק, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, אתה מקריב מעצמך. מגיל צעיר אנחנו מלמדים את הילד שזה לא רק לונה פארק ולא רק גן שעשועים, ספר ויקרא הוא ספר קשה, כתוב במדרש ובראשית רבה, וירא אלוקים את האור כי טוב, כנגד ספר ויקרא, שהוא מלא הלכות רבות. למה דווקא עליו אומרים שהוא טוב? מה זה טוב? טוב, זה, קשה זה טוב, הלכות רבות, יגיעה, עמל, הילד, התוספות מגדירים את ספר ויקרא, חמור שבספרים, צריך יגיעה כדי להבין אותו, אני יכולה לגלות לכם שאני ממש לא מבינה אותו, לפעמים קוראת את הפרשה, ככה, על אוטומט, לא מבינה את הפסוקים, ורק שלא יבחנו אותי בסוף. אבל אנחנו למדים מזה שלימוד דורש השקעה, דורש קורבן, ככה אנחנו מתחילים, ואני חושבת שבפרט עכשיו, בעיקר כיוון ש, אני לא יודעת אם להפחיד אתכם, אבל בואו, זה כבר די סוד גלוי, שנת הלימודים די נגמרה, פה בניו יורק מדברים על זה, שלא יחזרו אל הלימודים, רק אתמול מושל ניו יורק עשה עוד מסיבת עיתונאים, שקשה לו לראות איך פותחים שוב את בתי הספר, לא בדקו את מספר התקפי הלב בזמן המסיבת עיתונאים שלו, וגם בארץ, בין השורות אנחנו מבינים, אני לא גורם מוסמך, אנחנו מבינים, לא נראה לי, בוא נגיד בעדינות, שיום אחרי פסח, שערי בית ספר ננעלו. הלוואי, בעזרת השם, הלוואי, יש כל כך הרבה תסריטים, שגל החום ייבש את הקורונה, הלוואי, וכולנו נחזור, בעזרת השם, באמת, בקרוב בימינו. ובכל זאת, החינוך כנראה מוטל עלינו לתקופה הקרובה, והיא עשויה להיות מאוד רצינית. האם אנחנו תובעניים ודורשים? שמתי לב אצלי, שבהתחלה זה היה באמת קייטנה, קראנו לזה פה בבית, יאללה, קייטנת קורונה, וסבבה. פתאום אחרי שבוע, אני תופס את עצמי, אני אומרת לדידיה, בונה, כאילו, אם נמשיך ככה, ואם זה חודשים קדימה, כאילו, כלום, הילדים בסבבה שלהם, צריך להחליט מה, ואת זה ללמוד. אמרנו, וירא את האור כי טוב, כנגד ספר ויקרא, שהוא מלא הלכות רבות, לטבוע ולדרוש ולהתעקש על זה, ובהצלחה, לא פשוט. באמת אנחנו לומדים להעריך את המורים בימים האלה, באמת, תודה לכם, זה לא יומן. אני אחרי שבוע ומשהו פה, בניסיון קצת ללמד, זה לא, זה כל כך, כל כך לא פשוט, כל הכבוד. אוקיי, עיקרון אחרון, גבירותיי רבותיי, עיקרון אחרון, בתקווה שהכל בכלל עובד, אני כאילו, רק שתבינו, אני יושבת מול לפטופ, אני מדברת לעצמי בבית בניו יורק, מעבר לדלת, אני שומעת ניסיונות במטבח להכין משהו, אני אצא ויגלה מה זה בדיוק, ואם אני הרשיתי להכין אותו, בבית שלו בבני ברק, גם מסוגר, יושב יהודה גרובייס, שאני מקווה שתכתוב לי איזה משהו בוואטסאפ, יהודה או משהו, מקווה שהכל זורם וזז, ואתם נמצאים, אין לי מושג איפה, אתם מוזמנים לכתוב לנו אגב, איפה אתם צופים, ואני מקווה שבמקומות הכי סגורים ומותרים שאפשר, אבל אתם נמצאים באמת באשר אתם, אז אנחנו ממשיכים אל העיקרון הרביעי, שהוא חשוב ביותר גם הוא, חשוב בלימוד, חשוב בספר ויקרא, וחשוב בימי קורונה, לעיקרון הזה קוראים, תדם, שגרה, שגרה. כל המומחים אומרים כמה זה חשוב לא למרוח את היום בפיג'אמה, שיהיה ימי, יום ולילה. כן, הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא עשה, להבדיל בין אור לחושך, בין יום ללילה, לא בטוח שכולנו עושים את זה כרגע. לא להפוך ביניהם, לאכול בצורה נורמלית, ולא שכל היום יהיה איזה נשנושים. כן לדאוג לעצמנו, אפילו שאף אחד לא יראה אותנו היום, לדאוג לאיך אנחנו נראים, כאילו אנחנו, זה מאוד עוזר, להתלבש ולהתארגן, כאילו אנחנו כן באיזה משרד, כי אנחנו בתפקיד, אנחנו בשליחות. יש לי חברה שסיפרה את הילדים שלה עכשיו, אני מפחדת להגיד שגם אני כנראה אמורה לעשות את זה, אני ממש לא מתכוונת לצאת איתם למספרה, אני נדמה לי שזה כבר אסור פה, אבל גם אם זה מותר, והשיער גדל, ועוד רגע פסח, ואחר כך ספירת העומר, בקיצור, אם יש ספריות ששומעות אותנו, אני אשמח לעצות איך עושים את זה כאן בבית, אבל חברה שלי כבר עשתה את זה השבוע, פשוט עשתה איזה גל, כסחת הילדים, והיא כתבה לי, מה אכפת לי? אף אחד לא, גם אף אחד לא רואה אותם, כאילו, אנחנו רק בבית, אז יאללה, יצמח, כאילו, עד שנצא מפה זה יצמח. אז כולנו בסוג של אי בודד כזה, ראיתי בדיחה כזאת השבוע, שרצה בוואטסאפים ומולי צחיקה אותי, הנה היא, שמישהו מבקש לליל הסדר, טרנינג חגיגי. אז זה בדיוק הבעיה שלנו, שכולנו באיזה אווירה של טרנינג חגיגי לליל הסדר, וספר ויקרא אומר לנו שחשוב מאוד גם בשביל עצמנו לשמור על שגרה, ולא להפוך את זה לאיזה תוהו ובוהו מוחלט. הלימוד הקבוע, העשייה הקבועה, הקורבנות הקבועים, כל הספר עוסק בזה שיש שעות, יש סדר בבית המקדש, אנחנו יודעים כמה הדברים היו עם סדר מסודר, עם שגרה, היה לאורך היום, לאורך השבוע ולאורך השנה, יש מעגל שנה, וגם העשייה שלנו היום, כשאין בית מקדש וכשיש קורונה, העשייה שלנו חייבת לדבוק בשגרה. שימו לב למקור היפה הזה, מתוך ילקוט שמעוני, פסקה מאוד יפה. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לשעבר הייתם מקריבים לי שתי פעמים ביום, וגלוי וידוע לפניי שבית המקדש עתיד להיחרב. ומכאן ואילך, אין אתם יכולים להקריב קורבנות, אלא מבקש אני תמורתם של קורבנות, שמע ישראל בבוקר, שמע ישראל בערב, ועולה לפניי יותר מכל הקורבנות. מה אומר לנו הקדוש ברוך הוא? אני רוצה את השמע ישראל, אבל אני רוצה אותו בבוקר ובערב, קורבן התמיד. לא ברגעי C בלבד של משבר או של אופוריה, אלא אני, השגרתיות הזאת היא קדושה. היקיות הזאת היא קדושה. קל לזלזל במסודר. מה? הוא לא רוחני. המסודר הוא הרוחני הכי גדול. על התשתית של הסדר אפשר להגיע להכל. אבל אם אין סדר מינימלי של סדר יום, של שמע ישראל בערב, שמע ישראל בבוקר, כמה זה קשה ההתמדה הזאת. אנחנו מתפללים פה בסלון. לפחות, אגב, עשו כלל יפה בשכונה שלנו, אתם מוזמנים לאמת, שהתפילות הן באותם זמנים. עכשיו זה מצחיק, אנחנו בעצם פה. ילד אחד קורא, והשני זה, והשלישי רב עם הרביעי וכו'. ופתאום, רגע, עכשיו מנחה, כי אמרו, בעלי זוכר את השעות, נדמה לי שפה זה עכשיו 6:50, כי אמרו שכל בתי הכנסת בנורת' וודמיר, זה השכונה שלנו פה, באזור פייב טאונס בניו יורק, למי שמכיר, ביקשו שכולם יתפללו לפחות באותו הזמן. אם אנחנו לא ביחד פיזית, אנחנו יחד בלבבות. ואוקיי, אז אנחנו מתוך זה אחריות, מתוך סולידריות, שכל הבתים פה מסביב נעמדים עכשיו, פתאום יש משהו. אחרת, ההוא היה מתפלל מנחה באחת, ההוא ברגע האחרון, וההוא שוכח, ואני בכלל. כלומר, משהו בשגרה מציל אותנו מעצמנו, מציל אותנו מהתוהו ובוהו, מזה שאין שום, אין שום סדר בבלגן. ואנחנו מנסים לעשות סדר בסגר. מלחמה על השגרה היא, היא דבר, היא סוד. היא סוד למשפחה, ליחיד וגם לחברה. ובשיר המדהים של נעמי שמר, אני חושבת שהוא שיר מאוד עמוק, לא מבינים, חושבים שהוא שם כזה איזה פזמון כזה, לא תנצחו אותי, השיר של יורם גאון. בעיניי יש בו הרבה מאוד סודות, אולי פעם נלמד אותו יותר לעומק, אבל השיר המדהים של נעמי שמר, היא כתבה אותו ליורם גאון, לא תנצחו אותי. השיר הזה גם מזכיר לנו עד כמה שגרה היא הבסיס לזה שבסוף לא ינצחו אותנו כאומה. שימו לב מה היא כותבת פה, הבית הראשון של השיר. מחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה, ואנשים לעבודת יומם הולכים, ותינוקות של בית רבן עם הילקוט שעל גבם, ובידיהם כמה ענפי הדס פורחים. פתאום זה בא ומתבהר, ולעצמי אני אומר, לא תנצחו אותי, לא מנצחים אותי כל כך מהר. כל עוד ילדים קמים בבוקר, נכון, אנחנו לא יכולים לראות עכשיו רחוב כמו נהר גואה, וחשוב לשמור על זה שלא, אבל כל עוד קמים בבוקר לאיזו שגרת יום, לתינוקות של בית רבן יודעים שזה הבוקר, זה הצהריים, זה הערב, מי שמדברת, אצלנו המטבח זה ארוחת בוקר שהופכת לצהריים, שהופכת לערב, הילדים שואלים אותי, אמא, איזה ארוחה הזאת? לא יודעת, תקו, תאכלו. אז הקדושה הזאת של השגרה היא סופר חשובה, בפרט עכשיו אנחנו כבר בשבוע השני, ועוד מעט השלישי, ואנחנו יודעים שיש לנו עוד זמן מה ככה, אז ספר ויקרא מזכיר לנו, מהקורבנות, מעבודת התמיד, מהשמע ישראל בבוקר ובערב, להנהיג את חיינו ככה. זה קשה, אבל זה חשוב. אני רוצה לסיים. אני חושבת שכל דור נדרש למסירות נפש אחרת. היו דורות שהיו צריכים לסלול כבישים בחום, היו דורות בשואה, היו דורות שהתמודדו עם אתגרים, פוגרומים, אנטישמיות, ותמיד נדמה לנו שלהם הייתה מסירות נפש. אנחנו מגלים עכשיו מסירות נפש. אסור לזלזל. מה שאנחנו עושים זה מסירות נפש מסוג חדש. הקדוש ברוך הוא תמיד מפתיע ותמיד יצירתי, והאתגר הזה הוא לא פשוט. זאת המסירות נפש שלנו בדור הזה. לא, מה מבקשים איתנו? רק לשבת בבית, לא לצאת, להקפיד בכמה שיותר על ההוראות האלה, ואני מאחלת לנו שנצליח במסירות נפש הזו. אני רוצה לחזור לסיום על ארבעת הכללים שלמדנו כאן ביחד. הראשון הוא לשון חיבה. קשה, גם אנחנו היינו רוצים שידברו אלינו עכשיו בלשון חיבה. להקפיד, לדבר כעת בלשון חיבה אחד לשני, לראות את השני, כמו שהקדוש ברוך הוא ראה את משה. קודם כל יש כאן אדם, לפני שאני מורידה עליו פקודות. נקודה שנייה, רווח להתבונן. קיבלנו עכשיו הפוגה, לחשוב על חיינו, על העבר וההווה והעתיד, על הדורות שמעלינו, על הדורות שמתחתנו. קיבלנו זמן לחשבון נפש, קיבלנו חודש אלול אחד שלם גדול. זה לנצל את הרווח להתבונן. נקודה שלישית היא הטהרה, יבואו תיאורים והתעסקו בטהרות. איזה תכנים נכנסים כרגע למוח שלנו ושל הילדים, כמה שזה קשה וסוחף, ויוטיוב כל רגע מציע לך משהו חדש, לשמור על התמימות הזו של הדור הצעיר, אנחנו מחנכים אותם עכשיו, ולזכור שזה גם קשה. ספר ויקרא, אמרנו, הוא קשה, יש בו הלכות מסובכות, אבל קורבן זה משהו שאנחנו נדרשים לו גם היום. כדי להגיע למשהו צריך להקריב. בנקודה הרביעית, אולי החשובה מכל, שגרה. שגרה שפויה שמאפסת אותנו ומאזנת אותנו, ממנה אפשר לצמוח, אבל קודם כל צריך שגרה משעממת. אם מדברים על שגרה, אז אני מאוד מקווה להיפגש פה בבריאות, בשמחה, בשבוע הבא, ועד אז שתהיה לכולם בדידות כמה שיותר נעימה, סגר כמה שיותר משמעותי, ושנזכה כולנו להיפגש פיזית. השיעור הזה לא אמור להימסר ככה. נזכה להיפגש כולנו פיזית, באהבה, ברפואה שלמה, בשורות טובות ולהתראות. ביי ביי.